יום חמישי, ראש חודש ניסון. שלום וברכה ידידיי, ראש חודש ניסון, בניסן עתידין לגואל, בניסן יגאל ובניסן עתידין לגואל. יש לנו פה, אנחנו מתחילים עם לקט מיוחד עם אורן הגראיל שטיימן זצ"ל על מלחמת גוג ומגוג וביאת המשיח. בזמן שהוא ביקר בצרפת תשס"ב, שלח עם מקורבים שלו ברחובות אקסלבן, ראו את הרי האלפים הצרפתים, הרב שטיימן התחיל לבכות. שאלו אותו מה קרה, הוא אמר שכתוב בישעיהו, מנובו על ההורים רגלי מבשר. לכאורה צריך להיות כתוב מנובו רגלי מבשר על ההורים. למה מנובו על ההורים? הוא אמר שאנחנו לומדים את זה שהמנובו מתייחס גם לערים. הקדוש ברוך הוא יבחר בערים יפים כמו אלפים כדי לשלוח להם את המבשר בבוא היום הגדול. מתחילת יצירתם נבראו הערים אלה באופיים כדי לשלוח להם את המבשר. הוא הוסיף ש... יופיה מתבטא בזה שעליהם מתגלה המבשר, לכן כשהלכנו כאן וראיתי את האלפים, אז נזכרתי בית המשיח, בכיתי. כי תארו לכם, הוא אמר, שברגע זה יתגלה המבשר על הערים הללו שמולנו, ויבשר לתושבי צרפת והסביבה על בואו של מלך המשיח, כמה נתבייש שלא עשינו דיינו את רצון קנינו. אמר בהזדמנות אחרת שיבנה בסמינג זה שתחו הרבה כבשים, להקריב לכל חברי חטא או סוילו, בארץ ישראל אין כל כך הרבה כבשים. אמר שבאוסטרליה, באוסטרליה יש הרבה כבשים, יעשו רכבת אווירית. אז העיר אחד השומעים של הכבשים באוסטרליה יש בעיה שאין להם אליו, איך יהיו קשרות להקרבה, סליחה. אז הוא חייך ואמר שיבוא המשיח, יבוא אותי ליאונו והוא כבר יגיד מה לעשות. סיפר פעם ש... סיפר לו הפוני מג'רוב, הייתי לחובץ חיים לפני הנסיעה בפעם הראשונה בשביל הישיבה. עם דינס היום, הייתי לשלוש ימים מהבוקר עד הלילה. בשש בבוקר, עד 12 בלילה, כל הזמן הוא דיבר רק איתו, וכל הדברים שלו היו על צרות כלל ישראל או בעניין הגאול העתידו. וכשהוא היה מדבר מצרות הכלל, הוא היה בוכה בדמעות, ממש טיפות גדולות של דמעות. כשהוא היה מדבר מהגאולה, צהלו פניו מרוב שמחה. ואנחנו, אמר הרב שטיימן, מדברים כמעט כולם הגאולה, אבל יש שום רושם, כך גם מעצרות רחמנא ליצלן. אבל אצלו, כל מה שהוא דיבר, הוא היה חי ומרגיש. ומוסיפים פה, ששמעו מקורות נאמנים, שהפוני מג'רוב מסר להרבינו דברים נסתרים, כמו אותו שיחה מופלאה של החובץ חיים, והוא נשאר כמוס, אצלו לא סיפר לאף אחד. מלחמת גוג ומגוג, אז לעניין מלחמת גוג, אז הוא אמר שבתרגום, בשיר השירים, אז כתוב שאמר מלך המשיח, אני משביע עליכם, עין בישראל, שמה אתם מתגרים בעמי הארץ לצאת מן הגלות, ומה אתם מורדים בחילות גוג ומגוג, בחילות גוג ומגוג, תמצינו קצת עד שיכלו העמים שעלו לעשות מלחמה לירושלים, ואחר כך יזכור לכם ריבון העולם, אהבת הצדיקים, ויהיה רצון לפניו לגאול אתכם. ואמר רבינו, רב שטיימן, שעמי הארץ שמוזכרים כאן, הם כל אומות העולם, ותנה לישראל, למה אתם מנסים לעלות בחומה, ועל ידי זה רוצים לדחוק את הקץ? אז שאל אותו שם הרב קופרמן, רבי ליל קופרמן, מה רוצים מקהל ישראל? כשהגיעו חילות גוג ומגוג משבו בשקט, קבלו אותם של מלאכם? האם אנחנו מצווים להניח להם להרוג אותם כרצונם? אדונה לו הרב שטיימן, נו, מה יעזור אם ינסו להתנגד? כשהיטלר ימח שמעלה לשלטון ועשה מה שעשה, עזר לקהל ישראל כשניסו להתמרד? לא זו הדרך. וגם כאן אמר התרגום, כשיגיע גוג ומגוג, אל תתגרו בו, אלא מה לעשות? שוב הוא שולה וצדוקו. והשם הטוב, הוא יעשה הטוב בעיניו עד הגאולה השלמה. ואנחנו ממשיכים סיפור היום משתי חתונות בזכות מעשה חסד אחד. למרות שאנחנו עומדים כבר אחרי ימי הפורים, המייסה הזה, שמתפרסם בכל ברמה, מחדד את העירה המפורסמת שיום הכיפורים הרי הוא כיפורים. זיבות חג הפורים נערכו בעולם בבני ברק שתי חתונות של שני בחורים מבוגרים, מתי מעט ידעו את הסיפור שהיה לפני החתונות. ערב יום כיפור, שיבה סחברון, ציבור בני הישיבה מתכונן כבר לומר תפילה זקו. גם בעל המייסה יושב ליד הסטנדר, ערוך ומזומן לתפילה. בניו לובשות הרשת רצינות, יום כיפורים, התחילו ורחימו. פתאום ניגש אליו חבר, תופח על הגב ומבקש לסייע למשפחה מסוימת. חבר מספר לו על משפחה של איזה מישהו שעשרות שנים הוא נמצא אצלך בימים הנוראים, אבל הפעם התברר נבצר מהמשפחה להגיע. הם התאחרו קצת, וכבר אין מוניות, יום כיפור. בני המשפחה נחרדו מהעובדה שהשנה לראשונה הם לא היו בחברון. אז החבר יצא לבעל המים, זה בחור מאוד מבוגר, שהיה לו רישיון, לקח את הרכב של החבר, שגם הוא בגיל מבוגר, שחנה ביד הישיבה, ונסוע בהקדם לשכונת רמות, לאסוף אותם לישיבה. ויודענו נרתע, חוגי השעון מתקרבים לשעת אפס של יום כיפור, גם אם מדובר מסכת בני צה"ל, יש גבול למה שאדם מסוגל להקריב. אבל לבסוף הוא מחליט להתגבר. הוא שועט ברכב של החבר לבית משפחה, לאותה משפחה, אוסף אותם לישיבה. האמא, שהייתה מאוד נרגשת, מודה לו על החסד הגדול בשעה לא שעה, תוך שהיא מפטירה. אני מברכת אותך ואת החבר שלך בעל הרכב, שתמצאו את זיווגכם. המדובר היה, כאמור, בשני בחורים מבוגרים מאוד. שבועיים אחרי יום כיפור התארסו שני החברים בשעה טובה ומוצלחת. בסביבות חודש אדר התחתנו, ברכתה שלהם עשתה רושם בשמיים. ומהיום רבותיי, מהיום אפשר להתחיל דרך ברכת אילונויס? יש פה בפותח ובאתר, בעריכות רבה, את כל פירוט ההלכות של ברכת האילנות. אפשר לראות את זה, ולברך כמובן ברכת האילנות בכבוד הגדול. אנחנו ממשיכים עם דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. מדוע מזכירים את שמותיהם של עשרת בני רב פופה בהדרן של סיום מסכת? וגמור שלנו אומר, אותו אומר רב פופה ילקח בעניין רוב אוביו ורוב היקפו. זאת אומרת שרב פופה פסק כמו שני עם היורים. בספר מתם, אם כותב שעתם שמזכירים את שמותיהם של עשרת בני רב פופה, בגלל שאותם עשרת בני רב פופה נכחו בסיום של סדר השעש, יסידרו רב פינה ורב אשי. נתנו להם רבין הרבה שכל מסכת לבקר ולהגיע, אם יש בה טעות ומשגה, לאחר שביקרו והגיעו כל מסכת, חתמו את עצמם בשמם. למען תהיה לעד, שהיא ברורה ונקייה, ולכן כשאנחנו מסיימים את המסכת, אנחנו קוראים את שמם של העדים, החתומים על המסכת הזו שהיא מוגעת ומתוקנת. אלוהם מעשרת בני רב פופה. הגאון הרב יצחק זילברשטיין מביא טעם נוסף בשם חמיב, מאור נגרי של יושיף, שהוא שמע מהטפיל קרוב, שהנה מצאנו בש"ס 10 פעמים, שכשהייתה מחלוקת בין חכמים, בין החכמים, בין האמירויים, על נוסחה הנכונה של ברכה מסוימת, או גם מחלוקת בעניינים אחרים, פסק רב פופה ואמר שצריך לנקוט למעשה כמו שתי הדעות. אומר רב פופה ילקח נמרינו לתרוויו. הסיבה שהביא את רב פופה לפסוק ככה, כי הוא חשש לכבוד התורה של שני האמירויים, ולכן הוא פסק שצריך לומר שתי הנוסחות, כיוון שרב פופה הראה עד כמה הוא חס על כבוד התורה וחכמיה, זיכו אותו משמיו בעשרה בנים גדולי ישראל. ולכן גם מזכירים זאת בסיום מסכת, שהוא מעמד שכל כולו כבוד לתורה, שהלומדים הוכחים את אהבתם הגדולה ללימוד תורה, וששום דבר לא עמד בפניהם בדרך להשמת המסכת. עד כאן הדברים הנפלאים מהספר פרי ומתוק, פרשת קיסיסו. מה אנחנו ממשיכים עם דברים של שדכן ירושלמי ותיק שמספר על בית נאמן בישראל שנבנה על אדניה של גמילות חסדים מופלאה? פרק בן הצדיק וגמליאל רבינוביץ' שליטה, שם שדכן שסיפר לו את זה. במסגרת המלאכה של אותו שדכן הציע שידוך מוצלח, נצחן ושכל בעיני הצדדים. אבל הורי הקלה שהיו קשורים מאוד לבת שלהם, ביקשו שתגור לידם. סמוך ונראה, שיקנו דירה בעיר. אבל כשהגיעו הדברים דיני ממוינס, זה הסתבך, וכידוע, דירה בירושלים עולה סכומים מאוד גדולים. אמנם הורי הקלה היו אנשים עמידים, אבל היכולת, יכלו לקנות את זה, אבל הצד השני, לעומתם הייתה המשפחה דלת אמצעים, לא יכלו להתחייב על סכומים גדולים. הם הצהירו מפורשות שהשידוך מכל הדין נראה להם, אבל בשום אופן לא בסכומים אדירים שכאלה. נו, לאחר דין ודברים, בתיווכו של השדכן הממולח, אז הסכימו הורי החתן להתחייב על סך של 40,000 דולר, כשאת כל שאר ההוצאות, מהחל ועד כלה, יש לי מצד השני. הבחור נעלה מצא מאוד חן ביניהם. לא מוכנים לשלם עבורו ככל הנדרש. ואכן נחתמו התנאים, משברה הצלחת ומה זה טוב, שעת הוא המוצלחת. טוב, מלאכת חיפוש הדירה לא הייתה קלה, המחסור בדיור ניכר היטב בכל פינה וכל שכונה, אבל אחרי כמה חודשים של חיפוש מיגעים נמצא, ממש ברגע האחרון לפני החתונה, היה נראה מציאה טובה, מיוחדת, דירה מרווחת עם כל התנאים המשופרים. ואחרי גם לא היה מפולפל כל כך ביחס לטיב הדירה. אלא שמוכר הדירה צריך בדחיפות לקבל תשלום של כל הדירה, ולכן זה היה סיבה של עוד, זה עלה משמעותית במחיר. וזה היה תנאי לקבל מיד תוך שבועיים את הכל. הורי הקלה, שמטבע הדברים היו מחפשים העיקריים, והיו צריכים, וזה נראה להם העסקה, והתנאי המחיר מוזל, זה גם נראה משתלם. הקלה מצחן מהדירה, גם החתן מהדירה מצחן בעיניו. נו, סגרו את העסקה ומתחייבים להביא. באמת, אבי הקלה מצדו דאג לעמוד בהתחייבויות שלו ושילם את כל מה שהיה צריך. אלא שאבי החתן, שכאמור לא היה מן העשירים הגדולים, לא היה ממונו מוציא מכיסו, התפעמה עם הפירעון. התאריך האחרון תשלום מתקדם במהרה, נותרו ימים ספורים. לא נראה שום תזוזה מצד אבי החתן, אפילו לא של דולר אחד. אבא של הקלה, שהוא ראה את המצב, הוא חשש מאוד שהחוזה יתפוצץ, יהיה כנסים, יהיה כנסות, אולי גם ביצוע של העסקה. טוב, הוא היה אדם חכם, לא רוצה לעשות רעש. אז הוא בגש מהשטחן המומחה, שהיה מעורב כל התלכים, לגש אצל האבא של החתן, ולתבוע ממנו את זה. כשהוא הגיע לאבא של השטחן עם הדבר הזה, הוא טען שאין לו שום אפשרות לעמוד בכזה נטל כבד ותשלום מזומן ומיידי, בכל שהוא מחזיק את המשפחה, מוקף בחובות למעלה מהראש, לא יודע איפה להתחיל להשיג כזה סכום. שטחן שאל אותו בדבר ההבטחה שהוא הבטיח, אז הוא אמר, נשם יתברך יעזור, ככה הוא חזר כמה פעמים. טוב, שהגיעו מעמד נפש, ועדיין האבא של החתן לא הביא כלום, הבין אבי את הקלה אשר לפניו, והוא בלחץ ודחק הוציא מהכיס את הסכום הזה, וביקש את הסכום של 40,000 דולר, וביקש מהשטחן להביא את זה לאבא של החתן, אבל שלא לגלות לו בשום אופן מאיפה הוא השיג את זה. רק כשהגיד לו שהוא הצליח למצוא בשבילו נדיב הים, כמובן שהזהיר אותו שהוא לא יוודע לאף אחד, גם לא בני המשפחה, רק אבי הקלה והשטחן. הם יהיו שני האנשים היחידים שיודעים את זה. כשהגיע השטחן עם הממון לאבא של החתן, הוא כמובן מאוד שמח. אמר לשטחן, אתה רואה? אמרתי לך שהשם יעזור. כזהו טבעם. במידת אהבת ישראל בשלמות של יהודים, לדאוג מכל הצדדים שלא יתבייש החתן, וגם יבוא לחתונה בלב שמח וקל. אחי שהעננה הכבדה של החתמון שרבצה על ליבון הגולה. ככה נשלמה חוליה נוספת בשמחת בית, בניין בית נאמן בישראל, שיסודותיו נתמכים על אדני איתן של גמילות חסד נופלא. כמובן הוא מדביא פה בטיב הקהילה את הסיפור, והוא בשולי המעשה מאיש, כמובן אדם חייב לעמוד בהתחייבויות שלו, וחלילה וחס, לא, שזה לא בא ללמד ככה, אלא רק בא להביא פה את העניין של האבס ישראל והאבת הלך כמויך הגדול שעד. ואנחנו ממשיכים עם כל העם, חתונות הקורונה מסרבות לרדת מסדר היום, והפעם הרבן ציון רקוב, מנהל ארגון צדקה עירוני, מנתח את המספרים, סוקר את התחושות ומביע אופטימיות לעתיד. בימים האחרונים, הוא אומר, הוא השתתף בכמה חתונות כאלה. בבית שמש, הוא אומר, התקיימה בימה אחת כ-40 חתונות בעין הרע, כל אחת שמחה מהשנייה. כיוון אומר שלא הייתי... לא מצד החתן, לא מצד הקלה, עמדתי בקרן זווית, על פי קרן משרד הבריאות, הסתכלתי מסביב לקלוט את רחשי ליבם של החתן והקלה, ובעיקר של המחותנים והמשפחות. למרות האלתור וחוסר הנוחות, שמעתי מכל עבר אנשים כמה יפה, כמה שמח, איזה אנושי וכמה זה מכובד, כל אחד בסגנון ההתבטאות שלו. בשעות שלאחר החתונה, על תוך הלילה בוקר מוחרת, הוא אומר, שוחח עם כמה עשרות מחותנים, הוא שמע מהם על הלבטים לפני החתונה. כמה זה היה קשה להקל את העובדה שאין חתונה מפוארת עם מאות מוזמנים, עם מנות גורמה, סידורי פרחים, תזמורת. כאב והצער ובעיקר ההלם מביטול אירוע שתוכן במשך חודשים, בעצם היה חלום חיים, לא נעלם מעיניי, הוא אומר, בוודאי לא מעיני הקלה הבוכייה והמהורים הנבוכים. אבל ברגע, אומר, ברגע שאין ברירה, אבל אחר מי זה, חתונה הביתית המשפחתית לא הפילה את השמיים בארץ, לא רעדה, ההפך, הזוג ניסה באושך וההורים, ההורים נותרו שפויים. וכעת למספרים, הוא אומר. עלות חתונות בשנים האחרונות האמירה על מספרים בלתי שפויים והגיוניים, הזויים. הוא אומר באופן מכוון, אני לא כולל ברשימת העלויות את עלות הביגוד והצלם האנדוניה והדירה, אשר בחוטופוף, שם מרכיבי נישואי ילדים. אני מבקש להתייחס עד רק לעלות שלושת מרכיבי ערב החתונה, שהן אולם, אוכל ותזמורת. עלות שלושת המרכיבים האלה מגיעה למינימום 40 אלף שקל לשתי הצדדים, 20 שקל לכל אחד. בסטייה קלה ואולם קצת יותר יקר, זה מגיע ל-50 אלף שקל. הוא אומר שוב, לא על חתונת פר, חתונות של משפחות אברכים. הוא אומר, המחירים האמיתיים עוברים את ה-60 אלף שקל לערב אחד. שמת להם משפחות ברוכות ילדים, שיכולות מהכנסה חודשית של 10-15 אלף שקל מנצות בשביל תסביך חברתי, והוציא על ערב אחד של כמה שעות מעל 40 אלף שקל על אולם אוכל לתזמורת. ולהכיל 400-500 אנשים ולהפיק בשבילם ערב שכולן. האם עלה אי פעם בדעתו של אותו מחותן להזמין את השכנים שלו למסעדה? האם הוא סבור שהוא צריך להכיל בארוחת ערב את כל המשפחה הרחוקה וידידיו לבית הכנסת? למה זה קורה? למה אישית הוא אומר, כמנהל ארגון צדקה, אני יודע ולא יבוש. איך כל פעם גבי צדקה והזקנה אחרי זה טועים, האם זה מוסרי שבקשות תמיכה, קצת צדקות מוגשות לקופת צדקה כשכל חתם שלהם מחותנים או מנהג שהוא שוש בציבור להכיל 400-500 אנשים בערב אחד, כל מנה יפה מחברתה. אתה אומר שניסו לעשות הרבה דברים, נכשלו בשל המעגל הבלתי פוסק של חתונות ערב ערב ושמחות ערב. פתאום הוא אומר, במבט של כמה שנים מגלים את הטירוף שאחז בציבור כולו. חושה של מחותן לא לזרום מהמסכמות החברתיות ועוד. לצחות שהוא קיים השבוע עם מחותנים, הוא אומר, שאלתם אחד אחרי השני, איך הייתה החתונה? וכולם אמרו, אותו רעיון, לא מבינים שעברו את זה, הם החתונה הייתה שמחה, השמחה עצומה מרגשת, מאושרים ושמחים. כולם אמרו שהם חסכו בין 25-35 אלף שקל. מחותן אחד אמרה בהתרגשות, אני לא אמינה שאני לא חייב לקחת הלוואה מגמח פלוני. מחותן אחר אומר, תראה, כתחילה הייתי חושב זה הגני, אבל תכלס. אני לא מבין את ההיגיון שהייתי, אם הייתי צריך להגלגל לחשבות 30 אלף שקל, וכן לזה הדרך. כולם ללא יוצא מן הכלל, אותם תגובות, מאות אנשים חוסכים בהם אלו עשרות אלפי שקלים מיותרים, שמנסים לגלגל, ללוות ולגלגל בשל מוסכמות חברתיות חסרות היגיון. הוא אומר, ברור לכולם שאי אפשר להתעלם מכך, שחתונות ביתיות לא יכולות להתקיים, חבל לקיים אירוע באולם שיכבד את החתן והכלה, אבל אפשר גם אחר, אפשר אולם מצומצם יותר. כדוגמת אולם בבית הכנסת, אפשר פחות מנות. היכן ההיגיון להכיל את כל השכונה ארוחת ערב? תזמורת לא חייבת להיות השיא. המציאות שחברים יודעים לעשות שמח, לא פחות. אפשר וחובה לעשות חשיבה מחודשת. הייתכן שמוציאים 50 אלף שקל על כמה שעות שהיו ואינם? והזוג עצמו, אפשר להתעלם מהכאב הראשוני של החתנים והקלות, בעיקר הקלות. על השוק והאלם של ביטול החתונה, זה עד קשה מנסו. הורים רבים סיפרו על קלות שסירבו לשמוע על האופציה הזאת, אבל בלית ברירה נשמעו לדעת הרבנים, לדעת תורה. אבל ראו איזה פלא. בסוף החתונה, ההורים שאלו את הילדים, נו איך היה? התגובות הנרגשות גרמו להורים רבים להזיל דמעות של אושר. הקלות אמרו, היה שווה הכל, השמחה הגדולה, הרוח, משפחתיות. נכון שיש מימד של התלהבות, ושמחה מיוחדת שאנשים מתאמצים לשמח במיוחד בשל המצב הנוכחי. בסופו של דבר, חתן והקלה רוצים להקים בית, לשמוח עם החברים במשפחה הקרובה. מגלים שאפשר גם אחרת. בסוף עונת החתונות הנוכחית הוא מסכם את הדברים, וכל זה התפרסם במגזין במה. סביבות זין בניסן, תש"פ, הסתובבו בתוכנו מאות זוגות מאושרים. אלפי חתונות, בעזרת השם, אלפי מחותנים ומחותנות שצלחו את החתונות הביתיות, שנאלצו לעשות אותם תחת בכי וחרדה. לעשות את צמצום במיעוט משתתפים. אבל נשאל האם החיים השתנו, האם הזוג מאושר פחות או יותר. או פחות, הם היו מוכנים להחליף את החתונה הביתית הנפלאה והשמחה שהתקיימה בעד איזה אירוע גרנדיוזי, תשלום מטורף של עשרות אלפי שקלים, שיגרו אותה למשך חודשים ושנים בשביל להחזיר אותה. לא ספק התשובה ברורה. טוב, הוא אומר, בעזרת השם החיים ישובו למסלולם. השמחות רבנו בישראל, צריכים לקחת את החתונות בפרופורציה הנכונה. שים לב למחיר ולחשוב כמה הגיוני להשקיע. משהו מתכוון הלאה לעסוק בזה ולראות מה אפשר לעשות. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. ישועו של הגאון הגדול רבן ציון הכהן קוק שליטא. למה לחפש סגולות שונות משוות מתחת לשולחן כשיש סגולות מפורשות שראינו חז"ל? כבר שכבר פורסמו בשער בשרה עם סגולות שונות ומשונות על הנגף, כבר בין דברי החפץ חיים, שורה בעניין הסגולות, ואותם אנשים מחפשים סגולות, טורחים, מתאמצים. אומר, סגולות פשוטות שחז"ל אומרים, הגמורן כתוב שפר קושי בסייסר, זה של גאים, רש"י אומר, והם שמזיקים שפוגעים מבני אדם להזיק. זה מועיל להזיק, מועיל להגן מהמזיקים, להתחיל מפסוק וינועם של סוף פרק צדיק. בזמן ההפגזות בירושלים, החזון איש הריץ מברק של שורה אחת להתחזק בלימוד התורה ולהיות רגיל בשריר של פגעים. בעצם את הפרק הזה צריכים להגיד בסדר קריאת שמע של עמית, אלה שכבר עייפים ולא כך שמים לב למה שאומרים. היה גם נרדמים לפני שמספיקים להגיד אותו, לכן עכשיו הוא אומר, ידע להתחזק באמירה. כל הפסוקים שיש בסדר קריאת שמע על עמיתה, שהם כולם פסוקי שמירה. יש פסוקים שהם מה שדברים על הלב. די רק להזכיר את הפסוק, ונגע לא יקרב בעולך. כמובן בכלל זה להתחזק בברק הסמפיל, כמו שאמר, כמו הדבור מקלוזנבורג. אבל יושב גדול השקדנים הקפיד כל לילה, כל יום לפני שהלך לשון, להגיד קריאת שמע על כל פסוקיה, פרקיה. הוא לא ראה בזה בזבוז זמן. ספר שהוא זכה הרב קוק לילה אחד שנקרא על ידו לשליחות דחופה בעניין הלכתי, באיזה עניין הלכתי, וכשהגעתי לידו הוא ישב על המיטה, ראיתי את איך הוא קורא בנעימה בזרזות כל הפסוקים, אחרי זה דיבר איתי קצת, וברך המפיל ועלה ליצוע לנוח מאמן היום. כך גם אמירת פתאום הקטרס, כמו שחזל אומרים, רש"י מביא את זה בפרשת קורח, שראה זה מסר לו מלאך המובס, שאלה להרקיע, שהקטורת עצר מגייכו. ואומנם כולנו אומרים פתאום הקטרס בסיום התפילה, כל יום, והשם מהרים וכולי, כדאי להתחזק בזה אמירת פתאום הקטרס. עד כדי כך חשובה האמירה הזאת, שהרמ"א כותב, סימן קופמת ב', לא להגיד את הבעל פה, שמו ידלג, עם חיסה אחת עשרה אחת מיסה. אמנם השתברו ומבי שהאחרונים השיגו על זה, אבל בכל אופן רואים עד היכן הדברים מגיעים. הדברים הנפלאים האלה מתוך גיליון שואלים ודורשים. אנחנו משיכים דפיים בעל אוכן, אנחנו נחזים בשעה טובה בסימן תוך את המחבוב, סעיף ד'. סק מלא בקמח שנרטוב בקצת מים. האם אפשר להשתמש בו? בקמח שנשאר יבש? ולחוץ על גבי הקיר, האם נחשבת כמים וכמי קורות, על כך מאוד נושאים מעניינים. נלמד עם הדפיים בהלוכה. וכדרכנו גם אנחנו נלמד עם הדפיים בהלוכה. שק קמח שנרטב קצת, אפשר להשתמש בפסח אחרי שמפרידים את החלק הרטוב, שמסירים את כל הקמח שנראה לעין שהרטובות הגיע אליו, ועוד קצת קמח מסביב. וכתחילה צריך לנפות, כי הניפוי יוצר בוודאות הפרדה מלאה בין החלק הרטוב ליבש, בזה שהקמח שנרטב נדבק, נשאר בנפה. והקמח היבש יוצא מבעד לנקבע הנפה. כך צריך לנהוג מעיקר הדין, במקרה שאבל בכל מקרה, שבו לא ניתן לבצע הפרדה ידנית, אז אפשר לעשות. קמח שנכסה ברטיבות מלמעלה, חובה מעיקר הדין הנפות, כמו שדרכם של המים לחלחל מטה. הפרדה של החלק שניכרת ברטיבות לא מספיקה. לחוץ שיוצאת מקיר אבני או מקיר עץ, בין לחוץ הנוצרת מהאוויר דחוס, כמו שיש במרתפים מערות, ובין לחוץ שנוצרת ממים של ממש, למשל קיר צ'לס ספג מים ואחרי זה הוא פלט אותם. בעיקר הלכה זה לא נחשב כמים, אפילו שהמקור של הלכות זה מים. כי בגלל שהם מאבדים את כוחם בזמן שהם מבנעים באבן או בעץ, הם לא נחשבים עוד כמים, ולכן דגן שבא מגע עם לחות כזאת לא מחמיץ. אבל לחות כזאת נחשבת כמי פירות, וכיוון שאנחנו נותנים להלוכה שצירוף של מי פירות עם מים מאיץ את תהליך החימות, אסור להתחיל ללוש בצק למצות בקמח שנגע בה. אבל מותר ללוש אותו בשם לביצים, ואלו שנוהגים ולא שיסה כזאת בפסח. או לקלוט אותו ולאכול אותו. יש אומרים שלחות שיוצאת מקיר אבנים או מקירץ, נחשבת כמים לכל דבר, וגורמת לחימוץ הדגן, ולכתחילה צריך להחמיר כדי הזאת. ולכן, מי שרוצה להשתמש בפסח בקמח שנגע בלחות הזאת, צריך לנפות אותו כדין קמח שנרטב במים. ואם הקמח יתייבש, גם אחרי הניפוי רצו לפות ממנו רק לפני פסח, סליחה, בזהירות יתרה שלא יחמיר. ולכל הדעות, לחות שיוצאת ממתכת או מזכוכית, או לחות שנוצרת על גבי הקיר, מחמת חום האש, נחשבת כמי פירות. ומהידך, לחות שנגרמת מאבל של מים חמים, נחשבת כמים, ולחות שיוצאת מהחול, כגון שהניחו שק סמך על גבי ערמות חול, ואחרי זה נמצא שולח בתחתית, נחשבת גם היא כמים. ושבכל חול, מעורבת כמות מסוימת של מים שמהם יוצרת הלחות. עד כאן מן הדפיים בלוח היה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. חמץ אסור בפסח מן התורה רק בהנאה שהיא כדרך הנאתו. אבל הנאה שלא כדרך הנאתו אסורה רק מדרבונו. גלולות, תרופות שמורב בהן חמץ, אם החמץ נפסל מאכילת אדם, מותר להשתמש בהן בפסח, ואם הן עומדות לבליה בלבד, כגון גלולות של תרופה מרה, יש אומרים שמותר להשתמש בהן בפסח גם כשהחמץ לא נפסל מאכילת אדם ויש חולקים. מי שמאכל את בעלי החיים שברשותו בפסח ובדגן, הוא מצא בתוכו ריר שנטף בפיהם, נידון כל הדגן שנותר במקום אכילתן כחמץ, ויהיה חובה לבאר אותו בגלל שהרוק מחמיץ את הדגן. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, בשטר הרשאה למכירת חמץ, אוטוטו אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, צריך כל אחד מהמוכרים לרשום את כתובת המקום ששם נמצא החמץ, את המקומות המדויקים בכתובת הזאת, שבהם הונח החמץ הנמכר, ואם קשה לו לפרט כל המקומות, הוא יכול לסמן לפני כתיבת ההרשאה את כל המקומות שהוא מעוניין לכלול במכירה, ואז לרשום בשטר ההרשאה את המקומות שמסמנים לכרת חמץ. כמו כן צריך לפרט בשטר את כל סוגי החמץ שנמכר, זמננו שהרב מוכר דגוי חמץ מכל הסוגים, והגוי ידע שמחר קולט את כולם, ניכר דין לא צריך לפרט כל דגוי החמץ, אלא של כתחילה ראוי שהרב יפרט בשטר המכירה. אפילו בשטרי ההרשאה שהמוכרים כותבים לרב, גם לכתחילה צריך לפרט את זה, כיוון שלגוי זה לא משנה אם החמץ הזה הוא מסוג פלוני, מסוג פלוני הוא של רוב הנששים, אבל מספיק שידוע לו שהוא נכלל במכירה. דף אני מתלום דבלי. איפה מותר להעביר אש בשבת, והאם מותר להדליק נרות בפתילה של צמר? מה מיוחד בעצים של ארץ בובל? על כך ועל עוד עושים מעניינים, נלמד היום מסכת שבס, דף כף. ולקראת סיום החפץ עם המחאי, חובץ חיים יומי. האם מותר להם שנור שנשמע מפי שיקור? שיקור מספר לשנור דרך שחרות, רואים שהוא שיקור? או אחד שמדבר בצנוזה? או אחד שאומר בשפה שהוא לא מכיר. כן, ברובל מספר לשימון שלי ואמר עליו 1, 2, 3, 4, כמה מילים. זה שמספר לא מבין מה שהוא אמר, אבל השומע מבין גם מבין שזה לא ברכות. אז הספין שלימדים בימים האלה עוסקים בדיני קבלת השנור באופנים שונים שבהם יש סיבה לכאורה לקבל את הדברים. אחד מהם הוא שהמספר מסיח את הדברים לפי תומו. חיים עבר ברכות מה הגדר שמסייך את פתאומים. הוא כותב בסוף דבריו שכשהקורא יראה את כל התנאים הדרושים כדי שיחשם מסייך את פתאומים, אז הוא יבין שכמעט קשה למצוא מסייך את פתאומים לדיני. ואם כשלושת הדוגמאות דלאל שנדונות בספר מנה לושון של הרב לוי, נחשבות לכאורה למסייך את פתאומים, אמנם החפץ חיים כותב שעל פי דין יש ספק גדול ועצום האם מותר להאמין בלב לדברים שמסייך את פתאומים, ועל כן הוא אומר שומר נפשו ירחק מזה. ובנוסף, כל הספק שמדובר בעובדה גמורה, אבל בדברים שאפילו הם אמת, יש מקום לדון בכף זכות, יש דברים שקשרים למידות או שלילת מעלות, בוודאי שיהיה אסור לקבל מהמספר, מהמספר, ולהחליט בליבו לגנאי אל חברו. עד כאן חפץ חיים יומי. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בניסן יגאלו, בניסן עתידים יגואל. השם יעזור שנזכה, שנגאל. עוד החודש הזה, כבר בימים הקרובים, ניפגש כולנו ברחבת בית המקדש עם הקורבן פסח, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות במהרה בימינו. שיהיה לכולם המשך יום טוב, בשורות טובות, הרבה הצלחה ברוחניות ובגשמיות ובכל אשר נפנה.